בסדר? אני מציע שנחזור עוד פעם לנקודה היסודית שרציתי להעביר אותה בשיעור הקודם, שלפי מיטב הבנתי זה מנוסח מאוד יפה באבן העזל, וזה המפתח להבין את הסיפור הזה של מצד אחד מקור האבלות כנלמד על ידי גאונים, רמב"ם, ואכלתי חטאת היום, ומצד שני הקביעה שניוגי האבלות מתחילים רק אחרי הקבורה. זה מה שהטריד הרמב"ן. הרמב"ן אמר מה קורה פה, ולכן הרמב"ן חידש שניוגי האבלות מתחילים כבר בענינות. כן, והמפתח הוא להבין שלמרות שאנחנו רגילים היום לדבר על התקופה שבין הפטירה לבין הקבורה, אנחנו רגילים לקרוא לענינות, אתם קוראים לאדם הזה עונן. כן, תרגיל, הלכתי לספרי ההלכה הפופולריים עכשיו שקיימים על אבלות, מכירים אותם קצת? עכשיו הלכתי לספר של הרב גולדמן, אז הפרק הוא על עונן, זה הפרק, ולא כתוב שם שאסור לעונן לאכול קודשים, כתוב עונן, פטור מצוות וכו', ונדבר על כל הדברים האלה. וכפי שראינו בספרות התנאים יש הבחנה מאוד מאוד ברורה בין שני המונחים. המונח עונן הוא מונח קודם כל אחת משמעותו, בוא נעשה להבין מהו, מה טיבו. אז מקשרים אותו לרחל שאומרת בן, בן עוני. המילה הזאת היא מילה שהמשמעות שלה, של השורש און, יכול, יש לו כמה משמעויות. ככל הנראה המשמעות כאן היא משמעות של צער, הוא בא לבטא את התוגה הנפשית, הוא בא לבטא את המצב הנפשי של האדם שעומד לפני מצב שכזה. מזה נגזר האיסור של אכילת קודשים, אכילת מעשר שני, משום שאלו כלשון התורה צריכים לאחל לפני השם, ולא רק זה, ושמחת בכל הטוב, הם צריכים לאחל מתוך שמחה, ואדם שהוא בצער לא יכול לאכול בשמחה. ובספרות התנאים המונח עונן תמיד מופיע יחד עם איסור אכילת קודשים, מעשר שני, איסור עבודה, בעצם עם העמידה לפני השם. כשהתנאים רוצים לתאר שאלת חיוב במצוות או ההקשר הרחב של דיני אדם שמת לא מת, מה הוא עושה עד הקבורה, הם לא קוראים לזה עונן, הם קוראים לזה מי שמתו מוטה לפניו. שבאשר למקור הביטוי, הם איפה לוקחים את הביטוי הזה? גם הוא כנראה יש לו שורש מקראי. מאיפה זה אולי נלקח?
נעבר למה.
אברהם אבינו, כן, אז בואו נראה, זה נראה לכם? אני זוכר במדרש, כן, אז אברהם אבינו, בואו נראה את זה, בראשית, חף, ג' נכון? חף ב', בואו נראה. חף ג', כן. ויקו אברהם מעל פני מתו, והקברה מתי מלפני, לא לגמרי, כלומר... אבל יש פה איזה צירוף של ביטוי של הקברה מתי מלפני, פני מתו, כן? והמדרש בבראשית רבה הוא זה שקישר במפורש ביניהם. שם אני קורא ממהדורת תיאודור אלבק. אתם יודעים את המהדורות? אני אסביר אחר כך, תראו שיש נפקא מינה. אבל אמר רבי יוחנן, מה נענן תנין על מי שמתו מוטל לפני פטור מקריאת שמע, מנחה ויקום וידבר. זה מקור ברור שמקשר בין הביטוי מתו מוטל לפניו, גם בין הדין הזה שהוא פטור מקריאת שמע, קשר אותו לתיאור הזה שמתרחש אצל אברהם. ומה אברהם מתעסק כשמתו מוטל לפניו? כלומר, זה לא סתם מונח, הוא גם מתאר את החוויה. כלומר, אם המילה עונן מתארת צער, זה מה שהיא מתארת, המילה מתו מוטל לפניו, בוא נבין את הבעיה של אברהם אבינו. ועמיחי, אתה מוזמן להעיר את מה שהערת לי, הדבר של אברהם אבינו כנראה לא ליד שרה, נכון? ויבוא אברהם, טוב, איפה הוא בא? יש איזה דברים איומים שאמרו את זה, אני לא רוצה לחזור לזה, אוקיי, אבל הוא בא, נגיע להספד, אם נגיע. הסדר פה מאוד מוזר, אתם יודעים. קודם הוא סופד לה, ואז הוא... זה הסדר? לכאורה קודם מה עושים? דיברו על זה, אבל אז אברהם קם מעל פני מתו ויש לו בעיה. מה הבעיה שיש לו? אין לו אחוזת קבר, והוא מתחיל במסע ומתן שלם, שוק, זה רק כמו שוק במזרח התיכון, שבו היום זה גם בבנק ככה, רק שתדעו, אפשר לעשות, אפשר לעשות שוק, כנראה שעוד מעט עם חברות התעופה גם אפשר, נכון? אבל ממש הפרשה מתארת אדם שמה, במה הוא צריך להתעסק שם איתו לפניו, לקבור אותו. זה נראה כשהולכים לספרות התנאים ורואים את המונח מיתו מוטל לפניו, זה משהו שהם רואים אותו. אני אולי שמתם לב שבמסכת צמחות פרק י' הלכה א' יש ביטוי קצת שונה מהביטוי במשנה. במשנה זה מיתו מוטל לפניו, שם כתוב מיתו מוטל עליו. לא שהמת נמצא על הכתפיים שלו, אלא החובה לטפל במת מוטלת עליו. נדבר על זה בהמשך, בסדר? על ההבדל בין שני הניסוחים, אבל הפרשה פשוט מתארת החוויה. עכשיו, סביב זה יש את הדיון שהיום אנחנו נרחיב בזה, מה בדיוק עושה מי שמיתו מוטל לפניו. עכשיו, כפי שראינו, גם הזמנים הם לגמרי שונים. עונן הוא כלשון הגמרא ואחריתה כיום מר. אולי בתנאים ראינו ייתכן והיה בנושא הזה מחלוקת, אבל הגמרא לפחות, הבבלי, הרוחי הבבלי לוקחים את כל השיטות שזה יום שלם, כן? כל הדיון שכפי שאתם מבינים פחות ניכנס אליו, אבל אם אני נוטלה אל הדוראית עוד רבנן, כן? הוא כרוך בשאלה של איך תוחמים יום, האם יום נתחם. יש לנו שתי אופציות, האם תוחמים יום לפי, יש יממה שהוא יכול להיות יום, ויש יום ולילה, כלומר עונה, בלשון הלכה, עונה, כן? למה הכוונה יום, כן? האם יום זה day, האם יום זה יממה? אבל הדיון הזה כולו מניח שמה שאני מחפש הוא חטיבת זמן של יום, שאני גם אוסיף שיש לזה ביטוי מאוד חזק בכל מעגלי אבילות, שהם כולם לוקחים יחידות מעגליות ומסיימים יחידה. כלומר, יש יחידה של יום ראשון, יש יחידה של שבעה שהוא יחידה של שבוע, יש יחידה של 30 שהוא בגדול יחידה של חודש, אחרי זה אנחנו מכירים את בית חודש שהוא בגדול מזכיר לא לגמרי חופף בגלל בעיית הפער בין הלוח הירחי והלוח השמשי, אבל הוא בגדול מזכיר שנה, כן?
11 חודש זה
גם לכם? 11 חודש זה לגבי הקדיש, לא לגבי נהוגי אבלות. כלומר, קדיש, אני לא יודע מה נספיק פה, אני לא יודע האמת, אין לי מושג, אבל לא יודע אם נספיק קדיש, אז צריך לבדוק את זה, זה קשור בכל מיני תפיסות מיסטיות, הקדיש משפיע למעלה, בגיהנום, אתה לא רוצה, אני לא יודע לתת לך תמונה מסודרת של איך זה השתלשל, בסדר? שזה אני לומד איתך. אני יכול להגיד שבגדול, העיסוק ביום מאוד מתאים לשאר השלבים של האבלות, שהם כולם בוחרים יחידות זמן, שהם מעגליות, ומשלימים יחידה. לעומת זאת, מיתו מוטל לפניו, ברגע שהוא נקבר, זה יכול להיות שני הכיוונים, כן? ברגע שהוא נקבר, אפילו זה באמצע היום מסתיים, ואם ניקח יומיים לקבור אותו, לכאורה, כן, בפשטות, אז הוא עדיין מיתו מוטל לפניו, כן? נצטרך לראות בעקבות לימוד הסוגיה היום, איך זה מתורגם במציאות מודרנית שמישהו שנפטר בחוץ לארץ, כלומר, הראשונים כבר מדברים פה בסוגיה, מי שהספיק לראות. מה קורה אבל כמה בן אדם נקבר באמת בלונדון ואתה פה ואתה מחכה לו הפוך, כאילו נגיע, אבל רק אומר בגלל השפה היא אחרת לגמרי. בא רבי סוזלמן והוא גם אומר, פה יש את הפתרון של כל המצוקה הזאת של הרמב"ן העיר בדברי הרמב"ם, שכן הוא אומר את הדבר הבא, אני קורא את ה... הוא אומר ככה, עיקר האבילות אנו שיתעצב בשביל מיתת קרובו. אני רציתי לחרד את זה לקראת סוף השיעור הקודם, הצער שהוא מרגיש שהוא גברה של אבל, כן? שהוא מצווה להתאבל עליו, כן? הוא אומר ככה, מצוות אבילות בעיקרה חלה תכף משמת המת. הוא גדר אחד עם עניינות, כלומר כשאדם מת לא מת, הצער מתחיל מראה שהוא מת, הוא לא מחכה עד הקבורה, הוא רק אז הוא מצטער, כן? ולכן כשאני רואה את האיסור אכילת קודשים, תארון אומר ואכלתי חטאת היום, אני גם אומר זה נשך היום כולו, וגם אני אומר זה מתחיל ברגע המוות, כי הוא נכנס להיות עונן, הוא מצטער, בוא נתרגם את עונן, הוא אדם בצער, הוא בצער מהרגע שהוא מת, מאותו רגע הוא בצער. ואם הוא עוד יסר בקודשי מדין הנינות, זה אומר שביסודו של דבר מכירים בכך שהבן אדם הזה הוא בצער. זה הכוונה שהבילות דורייתא, שיש מבא לצער, שאתה בצער. שאני חוזר ואומר, זה לא אומר בכך שיש דרך אחת לבטא את הצער הזה. עכשיו כנגד זה מה שאני קורא עוד קצת מדברי רבי סוזמן, אוקיי? הוא כותב ככה: על כל פנים, מזה נוכל להבין דשייך מצווה לעיקר האבילות שלא יהיה אכזרי ויאמר שלא אכפת לו כלל במה שעומד לא מת. בזה הוא מצווה על עיקר האבילות, וזה למדנו מקרא ואכלתי חטאת היום, על עיקר דין העניינות שהוא האבילות, מיני אחרות, שאני לא אדיש למה שקורה, זה לא קשור לרגע הקבורה. כנגד זה יש לנו דבר אחר, והוא ש יש מצב שמתו מוטל לפניו, שהוא, אני חוזר לפרשה של אברהם, הוא עסוק עכשיו בלקבור את המת, הוא טרוד, זה באמת לא מאפשר לו עכשיו לשבת שבעה ולבטא את הצערו בדרכים שבהם מבטאים צער. זה לא אומר אבל שהצער לא קיים, אבל בעצם יש כמעט, הייתי אומר, חוויות מתנגשות במידה מסוימת. מצד אחד העניינות צועקת, אתה עונן במובן המקראי, במובן התנאי, אבל אתה גם מתו מוטל לפניו. העניינות צועקת לך, תבטא את אבלותך, ומתו מוטל לפניו אומר, אתה לא בזמן שעכשיו זה הזמן המתאים לבטא, כי יש לך עוד משימה, עוד משהו. מכאן נוצרת ההתנגשות, והרי אומרת, אז אתה תבטא אותו בצורה אחרת עכשיו, או אתה במצב אחר, אבל זה לא מונע גם מי שאומר שאין בכלל ניוגי אבלות לפני רגע הקבורה, לפני סתימת הגולל, זה לא מונע מלומר שאנחנו מכירים בזה שעומד לפנינו אדם בצער, הוא אדם אבל, עונן בלשון התנאים. זה הדברים שראינו. מה שהיום אנחנו נתקדם את כל נושא קודשים וכולי נשאיר, וניכנס קצת לעובי הקורא למתו מוטל לפניו, שאני מציע שנתחיל במשנה בברכות, שמה ובפער, הייתי אומר, בשפה בינה לבין הברייתא במסכת שמחות שמובאת בתלמודים, שבעצם הפער ביניהם הוא בראש ובראשונה בכך שאין להם בכלל אותו נושא. אני אסביר. כשאני קורא את הברייתא במסכת שמחות, פרק י' הלכה א', שהיא מובאת גם בבבלי פה, ויש לו מקבילות בירושלמי, מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר, ואם אין לו בית אחר וכו'. מה הנושא של הברייתא הזאת?
אכילה.
אה?
פעולות טבעיות שבני אדם.
שהמת ממש בבית.
רק שנייה. פעולות טבעיות שבני אדם. כן, בבקשה.
שהמת ממש בבית. כאילו, זה
הסיפור. הייתי אומר, אני אשאל אחרת. יש לברייתא הזאת אותו נושא כמו למשנה? נשאל את זה אחר. מה היקף הנושאים שהמשנה דנה? מה היקף הנושאים שהברייתא דנה?
מצוות ואכילה.
המשנה הזאת במסכת ברכות, מה מעניין אותה, מה הנושא שלה? הרבה הבנו גם בחורף, נגלונים מהקור לשאול מה הנושא, לפי זה נבין מה סדר היום, מה הוא מדבר. מה מעניין את משנת ברכות פרק ג' שהחליטה לדבר על מי שמתו מוטל לפניו?
קריאת שמע כנראה.
הנושא הוא קריאת שמע, זה הנושא. יתר דיוק, מי שמכיר את המבנה של מסכת ברכות יודע שפרקים א' ב' עוסקים בקריאת שמע, פרקים ד' ה' עוסקים בתפילה. יש גם תגבולות ברורות בין נושאי הדיון בשני הפרקים האלה, בין שתי החטיבות האלו. ובתווך יש פרק ג' שהוא עוסק בדמויות שונות שפטורים, והפרק הזה הוא מעין פרק מעבר, הוא מגשר בין שתי החטיבות, כי הוא מתעסק גם לא רק בשאלת קריאת שמע, אלא גם בנושא תפילה, או בחלקו אפילו מתעסק בחטיבה האחרונה של מסכת ברכות, שעוסקת בחובת הברכה על האוכל. וככה למשל, יש משנה בהמשך ג' תדבר על נשים, עבדים קטנים, אם הם חייבים בברכת המזון, חייבים בקריאת שמע, תפילה, ובאופן מאוד ברור, הפרק הזה הוא מעביר אותי מקריאת שמע לתפילה, אבל עדיין נכון לומר שהפרק הזה, או הבאת מי שמתו מוטל לפניו, זה לא כי פה זה המקום שהתנאים אמרו, בואו עכשיו נדבר על כל דיני מי שמתו מוטל לפניו. אפשר להגיד שהמיקוד שלהם, או הפוקוס, מה שבאמת עומד בשורש הדיון, הוא שאלת חייבים בקריאת שמע. בהקשר הזה לא רק הייתי מקשר את זה להמשך הפרק, אלא גם למשניות מסוימות בפרק הקודם. שם גם יש עיסוק בדמויות מסוימות שהשאלה ביחס אליהם, האם הם יכולים לקרוא את שמה. מדובר על אומנים שיש להם מגבלה בגלל כי ניסיתם פעם לקרוא קריאת שמה כשאתם נמצאים על איזה נדבח, כאילו על איזה פיגום של בניין להתפלל 18 כמו שצריך, כלומר יש להם בעיות בגלל המיקום שלהם. מדובר שם גם על, על חתן שהוא גם אדם שקשה לו לקרוא קריאת שמע, בגלל שכמעט ברור קשה לו מה? קשה לו לכוון, אז אומרים לחתן, אז אתה פטור. במסגרת הזאת מובד גם המשנה שלנו, זה מאוד בולט בעיקר לפי נוסח כתבי היד. הסתכלתם קצת בדפוס מה כתוב? מי שמיתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע, מן התפילה, מן התפילה, מכל מצוות האמורות בתורה. כבר הנוסח הזה לבד, בלי לדעת כתבי יד, אתם יודעים שהוא מוזר. למה? כי אם הוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה, אז אני מניח שהוא גם פטור מקריאת שמע, תפילה או תפילה. ככה אני חושב, לא? כלומר, עצם העובדה שמפרטים לך שמות מסוימים ואחרי זה אומרים לך מהכל, זה כבר אומר לנו משהו פה מוחלט. אבל האמת היא שלכתבי היד זה ברור. אני הצעתי שתעניו בקויפמן. מישהו יסתכל בקויפמן? כן, אתם מכירים את הסריקה היפה שלו באינטרנט? חבל על הזמן, נכון? תראו איזה יופי, כן? יש הרי קלבן קויפמן הופיע פעמיים באינטרנט, פעם באתר של הספרייה הלאומית, ולא ללכת לשם. פתחת קויפמן פתחה אתר. אם יש לך כסף להיות בעלים של קלבן קויפמן, גם יש לך כסף להקים אתר אינטרנט יפה, וזה פשוט איכות אחרת. פשוט הנוסח הוא מי שמיתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע ומן התפילין. זה הנוסח. לא מופיע שם גם לא תפילה, וגם לא מופיע שם כל המצוות האמורות בתורה. אני הצעתי ככלי, כדאי שתכירו אותו, המהדורה הזאת, קרים של מכון התלמוד הישראלי. בעידן טרומה אינטרנט זה היה מאוד מאוד חשוב, כי למי היה כתבת קויפמן? אבל היום שלכולכם יש את זה ככה על המסך, זה באמת קצת פחות חשוב. עדיין הוא נותן לנו תמונה של משהו שהוא פשוט חוסך עמל. הם כבר בדקו לנו המון כתבי יד, וככה הולכים למהדורה הזאת, בסדר? רואים שעל המילה מן התפילה מופיע ככה ב' ג' 2 ג' 6 ג' 14 ג' 16 ג' 17 להמשיך ג' 22 ג' 23 ג' 24 ג' 25 ז' ל' מ' נ' ס' ע' פ' ק' שכל, מי זה כל החבר'ה האלה? בתחילת החיבור הם אומרים לך מי הם כל הכתבי יד האלה. ק' הבנתם מי זה ק'? אתם חכמים? כתוב חסר. אז המילה הזאת תפילה לא נמצאה ב... רוב כתבי היד, כן, המון כתבי גניזה, כי כל הכתבי יד הארץ ישראלים, והם עצמם לא שמו אפילו את כל מצוות האמורות בתורה פה, אז הם לא התייחסו אליה, אבל זה לא מופיע. כבר התוספות העירו על זה, אני לא מנפיק פה כלום, כן? כלומר, כשהולכים לתוספות בדיבור המתחיל, פטור מקריאת שמע, בברכות י"ז עמוד ב', כותבים, הכי גרסינן פטור מקריאת שמע, ומן התפילה ומן התפילין. לעומת זאת, שהולכים לתוספות בהמשך, דיבור המתחיל, אילו ואילו פטורים מן התפילה, התוספות אומרים ככה, אבל בקריאת שמע ובתפילין שהם מדאורייתא חייבים, וראי שדקאמר מי שמיתו מוטל לפניו זה פטור מן קריאת שמע ומן התפילין, כל שכן זה פטור מן התפילה, זה לא בא למתנה בריש. פה מפורש התוספות גרסו כמו קויפמן. כלומר, התוספות למעלה מציעים לתקן, להוסיף תפילה. התוספות למטה אומרים לא גורסים תפילה, אבל התפילה תבוא בהמשך. אבל יש פה שלישייה שכאמור, כמו שאמרתי קודם, השלישייה הזאת תופיע בצורה מסוימת גם בהמשך הפרק. זו השלישייה הרויה. נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע ומן התפילין, ופה ממש רואים, הזוג הוא קריאת שמע ותפילין, ממש כמו במשנה א', תפילה הוא כבר אחר כך, וחייבים בתפילה ובמזוזה וברכת המזון, וגם הם מבינים היטב איך נוצר קשר, לינק, בין קריאת שמע לתפילין. זה מיותר להסביר, נכון? איך זה נוצר?
צריך לקרוא את קריאת שמע עם התפילין עליך, עם סקר תפילין.
נכון, וזאת למה? ולמה צריך לקרוא את קריאת שמע עם התפילין עליי? כי פרשת שמע ופרשת התפילין זה אותן פרשיות, כן? כלומר, הם פשוט באים מאותו מקום. באיזשהו מקום, הנוסח הזה, הוא קודם כל מסביר את ההצטמצמות, מה שאני מסביר, המשנה ברכות מצטמצמת בעצם לנושאים של מסכת ברכות. בתוך שרשרת הדמויות שהיא עוסקת בהם לגבי חיובם וקריאת שמע, אבל היא לא מתיימרת, וזה היא שונה מהברייתא במסכת צמחות, היא לא מתיימרת לסרטט את כל דיני מי שמיתו מוטל לפניו, כן? היא לא מתיימרת. זה הברייתא במסכת שמחות. עכשיו היא רוצה להגיד לי, יש לו דין כזה ויש לו דין כזה ויש לו דין כזה ודין כזה, אבל היא לא מתיימרת לסרטט לי את הכל. היא באמת מצומצמת רק לנושא של 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 קריאת שמע, שיש רגליים לדבר. אם כך, אם נשאל את עצמי מה מתוך המשנה יהיה יסוד הפטור, או מה אני יכול לדעת רק עם משנה ברכות, אני עכשיו לא יודע את מסכת שמחות, בסדר? אני עכשיו לומד משניות ברכות, מתוך ההקשר אני אומר, לומד משניות ברצף, פרק ב', פרק ג', מה הייתי חושב של יסוד הפטור של מי שמתום מוטל לפניו? הייתי מדמה אותו לחפש דמיון לפטורים האחרים. יש להניח שאין איזה קשר לפטור של נשים עבדים וקטנים, נכון? וכן יותר מסתבר לחפש קשר לפטור של מי? של חתן. ורשי במשנה הראשונה, בדיבור המתחיל הראשון, זה מה שרשי עושה, כן? אוקיי, יכול להיות. בסדר, אני לא רוצה לפתוח את הדיון על אבו דרהם, כי יש לי כאבי בטן עליו, אבל בסדר, לא נורא, בסדר. אבל רק, אני מקריא את רשי, תראו את רשי הראשון. לפי שהוא טרוד במחשבת קבורתו, ואב ידומיה דחתן דפטור משום תירדה דמצווה. אז רשי כאן לא רק מסתפק ולהגיד לנו, תשמע, שאני אומר משניות ברכות, זה מה שאני חושב, אלא הוא גם רומז שהגמרא בעצמה קודם לכן רומזת לדבר הזה, משום שבמסגרת סוגיית הגמרא בדף ט"ז, שם הגמרא עוסקת ביסוד הפטור של חתן מקריאת שמע, הגמרא אומרת לקראת סופה שהסיבה שחתן פטור זה בגלל שהוא טרוד, בלשון אחרת לא מסוגל לכוון, אין לו, הראש שלו נמצא במקומות אחרים. אבל זה שאלת הגמרא, אם משום תירדה אפילו טבע ספינתו בים, אדם בזמן משבר המניות, כן, קרסו לו המניות, הוא לא יודע, הוא קשה לו לכוון, כן, למה, ומה הוכחה, ומה הדוגמה, כאילו כמו טבע ספינתו בים, למה? אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב, אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין, שהרי נאמר בן פאר, שנאמר פרחה חבוש עליך, אמרי הטעם תירדה דרשות, אך תירדה דמצווה. ובמילים מאוד פשוטות, מה שרשי אומר הוא שבעוד שהסוגיה שם אומרת שהאבל חייב במצוות כי אין לו תירדה דמצווה, מי שמתו מוטל לפניו יש לו תירדה דמצווה. נשאל מה המצווה, אתם יודעים מה הוא, יש לו איזה מצווה? לקבור את המת, זו המצווה שיש לו. ולשון אחרת, האבל בעצם יושב, אמרתי לכם, גם היום זה מאוד מקובל, הוא לא צריך לדאוג לו לאוכל, לא לכלום, כן? פשוט מביאים לו, כן? אבל זה לא נכון בזמן שמתו מוטל לפניו. אז בזמן שהוא מתאבל זה נקרא תירדה דרשות, אתה לא חייב להיות תרוד, יש לך דברים אחרים. אבל ההגדרת רש"י מזה כמשוואה מתמטית, מתו מוטל לפניו שווה תירדה במצווה, זה ברור שזה, זה אותו פטור כמו חתן. שאנחנו צריכים גם על חתן לדבר, מה יסוד הפטור של חתן? אי אפשר הכל, כן? אבל אני אגיד בקצרה שהסוגיה שם מושכת את זה לכיוון של העוסק במצווה פטור מן המצווה.
לא בדיוק טעות במצווה, הוא טעות בזה שאולי לא בתולה, זה לא...
או בוא נאמר את זה קצת אחרת. אתה פה נוגע בשאלת על שראשונים דנו בה ביחס לעוסק במצווה פטור מן המצווה. השאלה הזאת בלשונה מקראת, האם יכול לקיים שניהם או לא? או מילים אחרות, מה טיב ההתנגשות בין שתי המצוות שגורמות לכך שאתה פותר אותו מהמצווה השנייה? האם מדובר בהתנגשות טכנית, פשוט את המעשית לא יכול לבצע שתי משימות, ולכן אנחנו נאמר לך שתתעסק בראשונה שהתחלת, שכן יכולנו תיאורטית מה לחשוב, שאולי מה אני אעשה, במקום להגיד הראשונה אני אשווה בין המצוות, אני אגיד מי חמור, מי קל, אולי אני אבחר, למשל אני אגיד דורייתא דרבנן. מי שרומז לקו חשיבה כזה הוא הרמב״ם בפירוש המשנה לאבות, פרק ב' משנה א', שם הרבי אומר, ויתה יודע מתן שכרן של בבי זהיר במצווה קלה כמצווה חמורה, שיתה יודע מתן שכרן של מצוות. הרמב״ם שם בפירוש המשנה כותב שבעוד שבלאווים אני יודע מי קל ומי חמור, איך אני יודע? לפי העונש. אבל מצוות עשה, מה אתה יודע מה קל ומה חמור? והרמב״ם שם כותב שלו היית יודע מה קל ומה חמור, לא הייתי אומר, אני עושה מצווה פטור מן המצווה, כי אם הייתי אומר לך, תעשה את את החמור. אבל היות ואני לא יודע מה הקל ומה חמור, אז מה שאתה עושה תעשה, כן? עכשיו מי שאומר שגם שהפטור של עוסק מצווה בפטור מצווה זה רק שלא יכול לקיים שניהם, יסוד הפטור הוא בעיה, אתה צריך לבחור. אבל אם אני אומר שהפטור הוא גם שיכול לקיים את שניהם, אז הבעיה היא לא היכולת הטכנית, כן? אז כמובן צריך לשאול, אז מה יסוד הפטור? אני לא אגרור אתכם לכל הדיון שם, אני רק אגיד דבר אחר מהכיוון ההפוך, מהכיוון הבראשיתי של הסוגיה. מי שרוצה לראות, יש יהודי שהוא חבר שלי, שהוא חוקר תלמוד, שמו מנחם כץ, שפרסם במשלב מם, זה נמצא באינטרנט, מי שרוצה את הלינק, הוא פרסם מאמר על הסוגיה בסוכה של העוסק מצווה פטור מן המצווה. ואחד מהדברים שהוא מצביע שם, הוא שהביטוי הזה מופיע בסוגיה רק ברובד של האורחים. וכשאם מבודדים את מקורות התנאים והמוראים המפורשים שבאים להסביר את הפטור של חתן וכו', הם לא משתמשים בנימוק של עוסק מצווה פטור מן המצווה. נראה שההתעסקות היא ספציפית פרטנית לקריאת שמה, והיא באמת בנויה באמת על כושר חושב להתרכז. כלומר, אני יכול להגיד, אתה אמור לקבל מלכות שמיים שלמה, לקריאת שמה להגיד את המילים זה לא בעיה, אבל מבחינת התודעה, מבחינת מה שמעסיק חתן, זה הדבר שמטריד אותם. הוא גם מצביע שם שבתוספת בפרק ב' אפשר לראות בברכות, כן, מי פה רוצה להעיר? שהכלל הזה שהעוסק מצווה פטור מן המצווה הוא כלל מאוחר, הוא כלל לא אמוראי אפילו לדעתו. כלומר, הרבדים הקדומים בסוגיה הם לא, בוא נקרא, אני קורא על חתן שפטור מקריאת שמע, אני לא צריך להגיד לעצמי כי הוא עוסק מצווה פטור מן המצווה. אני אומר את זה בצורה אחרת, הבן אדם נכנס לסיטואציה שהולכת למנוע ממנו מלקרוא קריאת שמע, בעצם מה שנאמר הוא שמותר לך להיכנס לסיטואציה. אני אביא דוגמה מסוכה, כן? אדם רוצה לצאת לדרך, אבל הוא יוצא לדרך בי"ב בתשרי. הוא יודע שאם הוא יוצא לדרך בי"ב בתשרי, מה יקרה לו בי"ב בתשרי? לא תהיה לו סוכה. אולי נגיד לו, אל תצא לדרך. זאת שאלה עליו דווקא כללית שנקרא לה עושה מצוותו מן המצווה. זה שאלה, האם אדם מוטל עליו לשנות את כל אורחות חייו כדי לקיים מצוות סוכה? באופן דומה, מה פועל? אני אקרא לכם את החטיבה בתוספת, החטיבה הזאת נמצאת בברכות פרק ב', תוספת הברכות. זה מתחיל בכותבי ספרים, תפילין מזוזות, הם מפסיקים לקריאת שמע. זה ממשיך בכתף, בן אדם סבל, מוליך דברים בכל למקום, מה הוא עושה עם קריאת שמע? זה ממשיך בפועלים, זה ממשיך בשושבינים וכל בני החופה, פטורים מן התפילה או מן התפילין, חייבים בקריאת שמע, יש פה מחלוקת בנושא הזה. זה ממשיך עכשיו בקבורת המת. כלומר, כשאני קורא את כל הרשימה הזאת, זה נכון שבגמרא בסוכה, וזה בסדר, הכל שאלה עוסק מצווה פטור מן המצווה. תמיד תהיתי, יש את משכנות יעקב מאוד יפה, מה, בן אדם שכותב סתם, אז הוא עוסק מצווה פטור מן המצווה, מה, הוא שקניתי לו תפילין לא מזמן, הוא לא יכול להפסיק זה נראה מוזר, כאילו, כשאתה לוקח את זה למחוז קצת שונה. אתה אומר, מי ששנה את הברייתא הזאת מראש, סדר היום שלו לא היה, זה מצווה לכתוב ספר תורה, מכתב, מצווה לכתוב תפילין, אז עכשיו תהיה פטור מצוות. אלא הוא נכנס אולי לשאלות אחרות לגמרי, שהן פרטניות לקריאת שמע. למשל, יש מי שרצה להסביר, מי שכותב תפילין, אז מה הוא כותב? חגי, מה הוא כותב? את פרשיות שמע. אז אולי הוא לא צריך לקרוא שמע, אם זה האג'נדה, אם זה סדר היום. אם לכתוב ספר תורה מראה על זיקתי לתורה, האם אני צריך עכשיו להגיד פרשה שתלמד על זיקתי לתורה? כלומר, יכול להיות שהאג'נדות פה הן אג'נדות אחרות, זה ברור? אז לכן אני רק חוזר לרש"י, אני חוזר לאותה סוגיה, בסדר? כלומר, קודם כל רש"י אומר, אני לומד משנה ברכות פרק ג' משנה א', אני קורא אותו יחד עם משנה ברכות פרק ב' של חתן. הוא משתמש רש"י בלשון הסוגיה, זה עדיין לא מלמד אותנו על איזושהי תפיסה, מי שמתו מוטל לפניו, כן? פטור ממצוות וכו', יכול להיות שזה משהו פרטני בקריאת שמע. והדבר הזה הוא גם לא רק ברש"י, הוא גם עולה בראשונים אחרים. בראש ובראשונה ככה מפורש ברמב"ם. בואו נראה לכם פה שמה שקרה למשנה, שעברו מקריאת שמע לכל המצוות, מה בעצם קרה במשנה? למה עברו מקריאת שמע למצוות? כי הכניסו למשנה את מי? תעזרו לי. לא. כשהכניסו את הפטור מכל המצוות למשנה, מה בעצם קרה פה? זה מאוד פשוט. המשנה נשנתה בהקשר של קריאת שמע, היא לא דיברה כל המצוות. ומי שהכניס אותה קרא אצלו אחד משני מניעים שזה נכנס. או שזה נכנס על פי הברייתא שמסכת צמחות. במילים אחרות, אם אני יודע מהברייתא שעוסקת ועונן במי שמתום אותה לפניו שהוא פטור מכל המצוות, מה יותר טוב ממה שזה יהיה כתוב גם במשנה? כלומר, הייתי מקח, המשנה, יכול להיות שהיא לא חלקה על זה שאבל עונן פטור מעוד מצוות. אני לא אומר שהיא מחייבת. זה לא הנושא. בסכת ברכות לומדים מקריאת שמע. לומדים תפילין. ותפילה, זה הנושא של המסכת. הברייתא במסכת צמחות, תארה במסגרתה, לפחות לפי הבבלי, שהוא פטור מכל המצוות, אז זה נכנס למשנה. זה כמובן יצר איזה מתח או איזה בעיה. אז למה להגיד שפטור מקריאת שמע? הוא פטור מכל המצוות, זה מנהל, הוא גם פטור מקריאת שמע. או לפי זה מה יוצא? שמה יסוד הפטור שלו מקריאת שמע? אולי יסוד הפטור הוא יסוד שאני צריך לבדוק אותו למה הוא פטור מכל המצוות, אולי הוא פטור מכל המצוות מסיבה אחרת. אז זה לגמרי מניע את הדיון למקום אחר. זה בחלק גם יכול להיות אותו תהליך שקרה גם בסוגיה בתת זין, אם המאמר שמנחם קץ ישכנע אתכם. דיינו, אולי גם בחתן קרה גם אותו דבר. והנה, עד שאני אומר לכם שזה בא ממסכת צמחות, מתום אותה לפניו, זה גם קרה לחתן עצמו. שמצד אחד אמרו על חתן, זה בעיה בקריאת שמע, ואחרי זה אמרו, זה פוסק ויצא פטור מן המצווה. זה גם, למרות שלא שמעתי שחתן פטור ממצוות אחרות, כן? זה לא בכך סותר, אולי הם משתלבים, כן? עכשיו, המהלך הזה, דרך אגב, הוא גם בבראשית רבה, קודם התחלתי לומר לכם, אני קראתי לכם קודם בראשית רבה ממהדורת תיאודור אלבק, המהדורה המדעית של בראשית רבה, על פי כתב יד מעולה של בראשית רבה, כתב יד ותיקן. עכשיו, אני קורא לכם את בראשית רבה מווילנה, שאתם מחפשים מהם בפרויקט השוט, מה הוא ייתן לכם גם בראשית רבה וילנה, דפוס, וגם בראשית רבה תיאודור אלבק. מי מופיע ראשון, אתם יודעים? וילנה. לכן, איפה רוב החבר'ה הולכים? וילנה. אבל תשמעו תיאודור אלבק. תיאודור אלבק זה, אני קורא, ובראשית רבה, פרשת חיי שרה, פרשה נונחת. אז במהדורת תיאודור אלבק כתוב, אמר רבי יוחנן, מה ננן תנינן מי שמתו מותה לפנה, פטור מקריאת שמע, מנהחה ויקום וידבר. עכשיו תשמעו בוילנה. אמר רבי יוחנן, מנהן תנינן מי שמתו מותה לפנה, פטור מקריאת שמע, מן התפילה ומן התפילין וכל מצוות שבתורה, מנהחה ויקום וידבר. כלומר, זה לא רק קרה במשנה, זה גם קרה בבראשית רבה. עכשיו תראו, זה גם קרה לרמב״ם. שקט, מי שלומד רמב״ם ומחפש איפה הרמב״ם מביא את דין המשנה שלנו, אתם יכולים לראות, מי שיש לו, אתם כבר באים בלי גמרות, אני יודע, אבל גם בפרויקט השוט, תלחצו על הכישורים, תראו איפה הוא מביא את זה. הוא מביא את זה בשני מקומות. ג' מימוני, אני קורא פרק ד' מלכות אבילות הלכה ו', פרק ד' מלכות קריאת שמע הלכה ג'. שלעמיתו של דבר, נסתכל בהמשך בפרק ד' הלכות אבילות. בהלכות אבילות פרק ד' הוא מביא את הברייתא של מסכת צמחות. כן, אני אקריא לכם את ההתחלה, בסדר? הרמב״ם שם כותב, רק למצוא את זה רגע, לא, סליחה, אני מקובץ לא נכון פשוט. הנה, כן. הרמב״ם כותב, מי שמתו מותה לפניו אוכל בבית אחר. זה הברייתא, נכון? לא למדנו אותה. ומה הוא כותב בחוד קריאת שמע? אז אני מקריא לכם. זה ברור מה יסוד הפטור לפי הרמב״ם בחוד קריאת שמע. בפרק ד' הרמב״ם עוסק באלה שפטורים מקריאת שמע. אז הוא מתחיל, הוא מצריח את המשניות. הוא מתחיל, נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע. מתחיל בהם. אחרי זה הוא כותב ככה, ואני קורא לכם עכשיו את נוסח הדפוס. מי שהיה ליבו טרוד ונחפז לדבר מצווה, פטור מכל המצוות ומקריאת שמע. זה הכלל. הכלל הוא מי שליבו טרוד ונחפז לדבר מצווה. ואז הוא כותב, לפי כך, חתן שנסע בתולה, פטור מקריאת שמע, שיבוא עליה לפי שאין דעתו פנויה, השם נמצא לבטור, הוא עצבני, הקלה טובה, לא טובה, כן? אני מדלג להלכה ג', מי שמת לא מת, שהוא חייב להתאבל עליו, פטור מקריאת שמע עד שיקברנו, מפני שאין דעתו פנויה לקרות. מפורש ברמב"ם שחתן ואבל הולכים ביחד, מה יסוד הפטור של שניהם? שהוא טרוד ונחפז לדבר מצווה.
אז בחתן הוא כותב שמה הוא טרוד, שמה לא ימצא עליו בתולים, ומי שמתו, מי שמת לא מת, שהוא חייב להתאבל עליו, אז הוא פטור מקריאת שמה. למה? כי דעתו לא פנינה לקרוא, זה ברור, זה פטור פרטי בקריאת שמה. עכשיו מה הראה לרמב״ם? אותו דבר שהראה למשניות, שכן אני חוזר נוסח הדפוס, תקשמו טוב. מי שהיה ליבו טרוד ונחפז לדבר מצווה, פטור מכל המצוות ומקריאת שמה. עכשיו אני קורא לכם, זה מהדורה של הרב שילת, מכירים את המהדורה? אז הוא מביא פה בפנים בצד את נוסח של הכתב יד של התואר הכי משובח. לכל ספר הוא מסביר במבואות מי הוא בחר, כי אין כתב יד אחד שלם משובח של כל משנה תורה. למדע ואהבה הוא השתמש בכתב יד הונטינגטון, שזה כתב יד שהוא נמצא בו אישור בחתימת ידו של הרמב״ם, שהוא הושווה למה שהרמב״ם קורא ספרי, הוא גם מספרי אני משה ברבי מימון. מי שרוצה לראות את כתב היד כולל את החתימה, שיכנס לאינטרנט, יכתוב harambam.org הרמב״ם, אוקיי? לא, או רמב״ם, אני לא זוכר כבר. זה שם העלו שריקה של הכל. מה הכוונה? לרמב״ם יש ספרי. מה זה ספרי? זה עותק המוסמך של משנה תורה, שהוא נמצא אצל הרמב״ם בבית. מי שרוצה לראות עותק הזה, אז זה שרד לפירוש המשנה. פירוש המשנה, יש בידינו היום אוטוגרף של 5 סדרים. נזרעים עד תחילת טהרות, חסר חלקים מסוימים, אבל האורתוגרף הזה הוא העותק הפרטי של הרמב״ם. יש שם תיקונים שהרמב״ם עורך בפנים, ניתן לראות מי שרוצה, מועד ונשים סרוק באתר של הספרי הלאומי. אפשר ממש לראות את כתב היד. למשנה תורה גם היה ספר כזה, רק שהוא עבד, והרמב״ם מאשר שהכתב יד הזה הושווה, הוגע כנגד ספרי, לכן זה נחשב לכתב יד מאוד משובח. תשמעו עכשיו את הנוסח שם. הרמב״ם כותב, מי שהיה ליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה מכל המצוות. בניגוד לדפוס, מי שהיה ליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה פטור מכל המצוות. הרמב״ם ככל הנראה, וזה מאושר לדרך הכתב יד הזה, כתב משהו אחר לגמרי. מי שהיה ליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה מכל המצוות פטור מקריאת שמע. וזה ברור שהנוסח הזה של חותם אמת, לא רק כי הוא בכתב יד טוב, אלא כי הרמב״ם פה כותב את הלכות קריאת שמע. קרא לרמב״ם אותו דבר שקרא למשנה. הוא כתב פטור פרטי שקשור ללכות קריאת שמע, וזה הפך עם הזמן לפטור מכל המצוות. כן, כי זה הפך להיות העוסק במצווה פטור מן המצווה. זה בעצם לפי נוסח הדפוס, זה העוסק במצווה פטור מן המצווה. מי שהיה ליבו טרוד ונחפז לדבר מצווה, בתרגום לעברית העוסק במצווה, פטור מכל המצוות. אבל ככל הנראה ברמב״ם עצמו, בדיוק כמו שזה כנראה בתנאים, וסיכוי טוב גם איך שזה בבבליות, כן? הפטורים האלה הם פטורים, כמו תום העריכה המאוחרת של הסוגיה, כן? הפטורים האלה הם פטורים פרטיים של קריאת שמע, שקשורים בצורך לכוון, וכל הדברים האלה שאני אומר לכם מפורשים אצל אחד מגדולי הראשונים שאומנם דוחה אותם, אבל הוא אומר את הדעה הזאת, מופיע אצל רבינו יונה, תלמידי רבינו יונה, ביוד עמוד ב' בדפי עריף, שמה כותב, אני מקריא, הנה הוא כותב, פטור מקריאת שמע ומן התפילה והתפילין, כך היא הגרסה בכל הספרים המדויקים, ויש בפרשים דכיוון שלא שנינו במשנה בפירוש שפטור מכל המצוות האמורות בתורה, אינו פטור אלא מאלו השלושה בלבד, אבל בכל השאר חייב. ומביאים ראיה מנמרים לפרק הישן, חתן פטור מכל מצוות האמורות בתורה, ותנא שילה חייב, ואומרים דעתה ממש מדליך אתה כשילה, ואז הם עושים משוואה בין חתן לעבה, זו אותה לעונן, סליחה, למי שמתום מוטה לפניו, כן? זו אותה משוואה, כי היחיד החתן חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חינם מי שעבל חייב בכולן, אלא באלו השלושה בלבד שאסור, מפני ששלושתן צריכות כוונה יותר משאר מצוות. קריאת שמע מפני קבלת עומר חוד שמיים, וצריך שיהיה בכוונה, או תפילין גם כי צריך שלא יהיה שיח דעתו מהן. אתם יודעים שתפילין אסור שיהיה שיח הדעת, צריך למשמש בתפילין, ותפילה גם כן צריך כוונה, שאינו כיוון באבות צריך לחזור או להתפלל פעם אחרת, ומתוך שהוא בהול על מיתו וטרוד בעסקיו לא יוכל לכוון בהם, ולפיכך פטור, אבל בשאר מצוות שאינם צריכות כוונה כל כך חייב. ואין זה נראה למורי הרב, הכוונה זה היות ותמני רבינו יונה כותבים את זה, הכוונה תמיד לרבינו יונה עצמו. למה? מה ההוכחה שלו? שאותה ברייתא דסוקא דבר גם ממנה שחייב בכל המצוות, כבר תרצה רש"י ז"ל ואמר דלא סבירא ליה עוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל אנן דקיימן עושה גם מצווה פטור מן המצווה, ודאי פטור. אני אגיד את זה אחרת בלאור הניתוח של הריבות של הסוגיות שפרסתי לפניכם. אני הייתי אומר, התנאים אולי לא סברו את הפטור של העושה גם מצווה פטור מן המצווה. הם אמרו על דמויות מסוימות שעוסקות במצוות מסוימות שהם פטורים מקריאת שמע וכו', אבל אנן, אחרי שהסוגיית הבבלי, אחרי שהתקבל בחשיבה הלכתית שהעושה גם מצווה פטור מן המצווה, אז מה נעשה למשנה, או מה עשו למשנה? הוסיפו לו את זה, ואז זה כבר כל המצוות, כן? בעצם התהליך שיש כאן הוא תהליך שהמשנה הראשונה פתרה אותו מקריאת שמע ותפילין.
אבל ראינו את הברית המסמכות, זה לא חידוש שהוא פתור מכל המסמכות כולם.
ראית את המקבילה של הברית המסמכות בירושלמי? אוקיי. מישהו ראה את הברית בירושלמי? בברית בירושלמי לא כתוב שהוא פתור מכל המצוות, זה לא כתוב. הפתעה, לא? לא כתוב. איפה כן כתוב שהוא חייב בכל המצוות? בשבת. רשב"ג אומר בשבת, אבל כשרשב"ג אומר שהוא חייב בכל המצוות, אני אומר לפחות בברייתא בירושלמי, זה בפשטות לא כי עונן מי שמיתו מוטל לפניו בדרך כלל פטור מהכל והוא חייב בכל, אלא מי שמיתו מוטל לפניו פטור מחלק, ועכשיו בשבת מה הוא אומר? הוא חייב בכל. כלומר, באמת לא ברוך זה כך. עכשיו מילה לגבי מסכת שמחות. אתה ראית מה קרה לבראשית רבה? ראית מה קרה לרמב"ם? ראית מה קרה למשנה? ראית? אתה יודע מה קרה למסכת צמחות? עכשיו, מה אין לי במסכת צמחות שיש לי פה? אין לי לא הונטינג, אין לי כזה הטובים. אז אני אומר את האמת, אני חושד שלא ברור לי שמסכת צמחות זה גם מופיע. אני לא יודע. כן? כלומר, נוסח הברייתא בבבלי, אני לא יודע מאיזה רובד הוא, אבל הוא יכול בהחלט, הוא הולך יחד עם התפיסה הכללית שעוסק במצווה, פטור מן המצווה. אז באמת, זה הגיוני להגיד, כל המצוות. כלומר, יכול להיות שבשאלה פה שעומדת על הפרק, מה היקף הפטור של מצוות של מי שמיתו מוטל לפניו? ומה גם יסוד הפטור? כרגע עוד לא הגעתי בכלל לירושלמי ולזה שהתוספות הכניסו את זה, עוד לא הגעתי. וכשאני נמצא כרגע בתוך הספירה התנאית והבבלית, בסדר? ואני מסתכל, אני מזהה שברובד התנאי, ברובד הראשוני הקדום, מדברים הפטור של קריאת שמע, הפטור של תפילה, של תפילין, גם על חתן הם מדברים ככה, אני בכלל לא רואה פטור של עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אני רואה אבל שזה ברבדים המאוחרים הזה של התלמוד, זה נכנס, ומי שזה נכנס, זה משתלט על הכל. עכשיו אני שואל, אולי גם מסכת שמחות קרה דבר כזה? אני לא יודע. אני אין הדען על מה שעיניו רואות, אבל הצירוף של יותר מדי מקורות שזה קרה להם, בצירוף של מסכת שמחות, אין לו איזה נוסח מדהים, כן? אז אני לא יודע, בסדר? אני כן יודע מה יש במשנה, מקסימום יהיה מחלוקת במסכת שמחות, אני כן יודע מה יש במשנה, אני גם מבין למה הראה למשנה מה שהראה לה, אני מבין את זה מצוין, כן? אני מבין את זה, כן? עכשיו, ברמב״ם קרה אותו דבר, עכשיו אני אוציא לכם פלונטר ברמב״ם. הרמב״ם בקריאת שמע, זה ברור שזה פטור ספציפי בקריאת שמע, זה מוסכם? נכון? ברור לגמרי, נכון? וואלה, אותו רמב״ם, מה כותב בלכות אבל? אני קורא, מי שמיתו מוטל לפניו, אוכל בבית אחר, אין לו בית אחר, עושה מחיצה ואוכל, אין לו דבר לעשות מחיצה, דילגתי קצת, הם מברכים עליו, הם מזמנים עליו, הוא פטור מקריאת שמע, ומן התפילה ומתפילין במקום מצוות האמורות בתורה. אותו רמב״ם שבלכות קריאת שמע כותב שהוא פטור מקריאת שמע, פה הוא כותב קריאת שמע. זה כמעט ברור מה קרה פה מבחינה טקסטואלית, אני מודה ומתוודה, לא הספקתי לבדוק בדי הנוסח פה, למרות שאולי מישהו יכול להביא, רב שילת המהדורה שלו של שופטים, אתה יכול להביא? יש לו. המהדורה של הרב אבינוביץ' לשופטים אין בישיבה, אבל הרב בני אני חושב שיש, טוב, אחרי זה. אבל אתם מבינים מה קרה פה לפחות בדפוסים? בלכות קריאת שמע זה פטור מיוחד בקריאת שמע, בלכות אבל פטור מכל המצוות, זה כמעט ברור מה קרה. מי הוא מעתיק בלכות קריאת שמע? הרמב"ם יש לו מקורות שהוא משבץ אותם. איזה מקור הוא שם בלכות קריאת שמע? תודה רבה. אני כבר אומר שאני מצפה שיהיה כתוב מה שכתוב בדפוס, אבל במקום להמר, בוא נראה. זה פרק ד' הלכה ו', הרמב"ם כותב, הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילה במקום מצוות אמורות בתורה, גם במהדורה של הרב שילה. בסדר? זה מאוד פשוט, בלכות קריאת שמע הוא מעתיק את משנה ברכות לפי הנוסח הקדום שלה, המאמן שלה, ובלכות אבל, את מה הוא מעתיק? את הברייתא, איך שהוא עושה. באמת בברייתא כתוב שהוא פטור מכל המצוות, בברכות, במשנה ברכות זה לא כתוב, אבל ככה יוצא שהמעיין במשנה ברכות פרק ד' מה הוא מגלה, שזה דין של קריאת שמע, פה הוא מגלה שהוא פטור מהכל. אתה מבין? ואז מה כמובן השאלה? אז אחד רוכב על השני, או בוא אני אגיד את זה בצורה קצת שונה. היום שיש לנו את פרויקט השו"ת, אז אפשר להגיע לספרים, לא סערום אבותינו. מצאתי שם שאחד מהאחרונים על הרמב״ם, אבן העזר, רבי ישראל זלמן מלצר, אני קורא לכם, רק תשמעו את מה שהוא אומר, עוד נפתח את זה. הוא אומר ככה, יש הרי שאלה שמיד לדבר עליה, האם מותר לו לקיים מצוות? הוא פטור, ואם הוא רוצה, אז רבי ישראל זלמן דייק שהרמב״ם בהלכות אבל כותב בלשון שאסור, כן הוא כותב, אני כבר פתוח הרב שילד, נקרא ממנו, ואינו מברך ואינו מזמן ואין מברכים עליו ואין מזמנים עליו, אבל מה הוא כותב בקריאת שמה? הוא פתור מקריאת שמה. עכשיו הרמב״ם בלכות קריאת שמה, עוד לא דיברנו על זה, הרמב״ם כותב מפורש שאם הוא האבל רוצה, העונן, סליחה, מישהו אותו מוטל לפניו, הוא רוצה לקרוא קריאת שמה, הוא יכול, הוא מדייק רבי ישראל זלמן, רק תשמעו את השפה, הדיוק יושב על המתח הזה, ואינו מברך, משמע, הרמב״ם מחלק בין ברכה לקריאת שמה. זה ברכה, אינו רשאי לברך, אבל קריאת שמה, אם יכול לכוון רשאי, כמו שכתב בפרק ד', בכל קריאת שמה, ולכן שינה, לגבי ברכה כתב, אינו מברך, או בקריאת שמה כתב הוא פטור. אני אגיד אחרת, בעצם מה שרבי ישראל זלמן טוען, מבחינתי, רק כדי להציג את הדילמה שיש פה, כן? הוא טוען שיש פער בין השפה של המשנה לבין השפה של הברייתא במסכת שמחות. אני אגיד את זה קצת אחרת, זה לא נכון מה שאמרתי, למה אתם כאלה שקטים? באיזה מקור כתוב? פטור מקריאת שמע, כתוב מסכת שמחות. בעצם מה שהוא אומר פה זה הדבר הבא, הברייתא עצמה יש בה החלאה בין מה למה? בין טקסט אחד שהוא הטקסט של מסכת שמחות לבין ציטוט פשוט ממי? כשהברייתא אומרת הוא פטור, היא בעצם מצטטת את מי? את המשנה. אתם מבינים? יש הבדל בלהגיד אינו מברך לבין להגיד הם לא מדברים באותה שפה. אתה מרגיש זה לא קולמוס אחד כותב, במיוחד למה הדיוק של רבי ישראל זלמן הוא דיוק במחילה מאוד מאוד בעייתי, כי כמו שכתוב פטור מקריאת שמע, גם כתוב שמה? מכל המצוות האמורות בתורה. אבל אז גם ברכה הוא אחד מצוות, אז כתוב פטור, כלומר רק ברכות אסור? לא, מה שאני בעצם טוען הוא שהברייתא במסכת שמחות נראה לי שצריך לחדול אותה לפני פטור, ופשוט הפטור מועתק מאיפה? מהמשנה. אבל אם המשנה, כבר מבינים את העניין, בעצמה לא כתבה שהוא פטור מכל המצוות, ומצד שני הברייתא הזאת ככה היא מגיעה לרמב״ם. עכשיו הרמב״ם פה באמת יוצר פלונטר, כי מה שרבי ישראל זלמן אומר הוא הקשבה לפלונטר. הוא אומר מצד אחד אני מבין שקריאת שמע שונה, הוא לא בנוי על הלכות אבל פרק ד' הלכה ורם, כי תראו מה כתוב שם, זה בן דוד של חתן, ואם אתה רוצה אתה יכול, נכון? מצד שני, רגע, הוא גם נמצא בפרק הלכות אבל, רבי ישראל זלמן אומר קריאת שמע הוא שונה, אבל עכשיו הוא יוצר משהו כמעט הפוך ממה שאני תיארתי קודם. הפוך לגמרי, לא כמעט הפוך. קודם תיארנו, רבינו יונה כתב את זה, לא אני, אולי הוא באמת חייב בכל המצוות ורק קריאת שמע לא. מה בעצם יוצא לדברי רבי ישראל זלמן? הוא אסור בכל המצוות, קריאת שמע הוא פטור, אבל הוא יכול אם הוא רוצה, כן? אתה מבין מה יצר את המתח או את הבעיה? הבעיה נוצרה על ידי תהליכים בתוך המשנה ועל ידי תהליכי חשיבה שבין התנאים כנראה לבין רבדים מאוחרים בגמרא, ומעבר השני ההבדל בין הברייתא לבין המשנה שהכל הפך להיות אחד, כן?
של הישראל לרבי ישראל, משנה של
רבן,
שרבן
גמליאל, מצוין, לא מצוין. אז בוא נעבור לנושא. ועד לכם הדברים ברורים, כאילו, רואים את התמונה
ש... מעניין את שיטת הרשב"א, כמו רבן גמליאל שמופיע במסכת שמחות, שרבן
לא
שוכר בכל
המצוות,
אבל בשבת כאילו
עם העבד. כן, טוב, אנחנו צריכים להגיע לשבת, בסדר? אני לא מאמין שנספיק היום, אבל... אבל עד כאן הדבר ברור?
זה מוכח מהירושלמי, גם הירושלמי מביאים את זה, שהם מביאים את הפסוק לקריאת שמע, הם לא מביאים
מסבל. מה מוכח מהירושלמי מה שאני אומר? כן, הדברים פשוטים, בסדר, אני לא הערכתי אתכם, גם ככה, האמת היא, בא לי להביא אתכם בפרך, בסדר, אבל כאילו כשאמרו לי, גדעון,
היה יותר מדי עבודה, חשבתי על סבא שלי בשיעורים, שיש מישהו פעם היה מעיז להגיד לו שיש יותר מדי מה להכין, אבל בסדר. אבל הוא גם היה מכין יותר ממה שאני הכנתי, בסדר? אני אומר את האמת. הוא היה אוכל, נושם, ישן, חולם את הסוגיה שהוא לימד. אני אענה על זה בסיפור, רק בנתון הבא. כשהוא לימד יבמות בישיבה, זה מה זה מאוד יבמות? הוא לימד 50 דף בשנה בשיעוריון. מספיק? זה מה שהוא עשה, כן. עוד דברים, מסתום, כל דברים עושים עוד דברים, אבל הראש שלו, כאילו, הוא נשם את זה, הוא היה בתוך הברידים, כן? בסדר, אז אני לא כמו, אז גם אתם יכולים להיות כמו התלמידים שלו. אבל בכל מקרה, אני רק חוזר לפה, אני לא רציתי להרחיב יותר בעושים את הבטון המצווה, אבל כשלומדים את הסוגיה, הדברים נכוחים, רואים את זה שם. זה פטורים שכמו שאתה אומר, עמיך, הם פטורים מקומיים סביב השאלות של המצוות האלה, בתוך ההקשר הזה וכו'. כן, כמו שיש דיון עם חתן פחיה בסוכה, זה לא פטור כללי עוסק את הבטון המצווה. זה חתונה, מה דורשת? שבע ברכות, מה דורש?
ביי.
רחבות, נכון? כמה אנשים יהיו בשבע ברכות שלכם? הסוכה, כאילו אין בו תנאים, זה בעיות מקומיות, זה נכון, כל מעיין יראה שבסופו של דבר הסוגיות, האורחים הופכים את הכל לעוסק במצווה, פטור מן המצווה, אבל עד פה יש לנו קו אחד על הרקע הזה. צבי יהודה העיר את זה, מי העיר את זה? דניאל? אתה דניאל?
כן.
אני לא זוכר מי העיר את זה. עולה גם השאלה של האם אם הרקע של הפטור הוא כמו חתן, אז כמו שחתן, מה נאמר לו? האם הוא יכול לקרוא אם הוא רוצה? אז זה גוף, אני מניח שאתם מודעים למתחים שם בתוך המשניות, כן? מצד אחד, מה אומרת המשנה? חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון, ואז היא מספרת מעשה ברבן גמליאל שקרה בלילה הראשון שנסע, אמרו לו תלמידיו, לא למתנו רבנו שחתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון. אמר להם, איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמיים אפילו שעה אחת. אז יש לנו פה דוגמה, אתה פטור, אבל כמו שאומרים, אם אני רוצה אני יכול, כן? כנגד, מה אומרת המשנה? היא עושה הפשטה למעשה ברבן גמליאל. חתן, אם רצה לקרוא את קריאת שמע, לילה ראשון קורה. מה זה בעצם? זה הפשטה. היה מעשה של רבן גמליאל, ממנו למדנו שמה שחתן יכול. וזה מה אומר רבן שמעון בן גמליאל, הבן של, של, של רבן גמליאל. לא כל הרוצה לתות השם ייטול. ופשוט זאת, מה הוא אומר? זה שהאבא עשה ככה, אז כל אחד, אפשר לעשות הפשטה, כל אחד יעשה ככה. אבא היה צדיק מיוחד, כן? הוא לא היה סתם אחד, כן? אבל זה לא פלא שעל הרקע הזה באים גם רמה וגם רשי, ששניהם בנו את הפטור של מי שמיתו מוטל לפניו מקריאת שמע על פטור חתן, ואמרו אז אתה יכול לקרוא שמע אם אתה רוצה. איפה דיקו את זה ברשי? אז ברשי התוספות דיקו את זה, אומנם לא על קריאת שמע, אלא על מה שרביסו זלמן דייק הפוך, כן? דייק אחרת, אבל רשי על ואינו מברך, רשי מפרש, שמה הכוונה? אינו צריך לברך. אתם כבר מבינים שאם רשי יכול להגיד את זה בגמרא, אז אולי אפשר להגיד את זה גם ברמב״ם, ואולי לא לקבל את הדיוק של רבי סוזלמן, בסדר? כלומר, רבי סוזלמן מבין, אינו מברך זה אסור, כן? אבל רשי בר אינו צריך, מיד דיקו פה התוספות והרבה מאוד ראשונים, משהו שאתה לא צריך, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול. עכשיו, אני אומר, אם לגבי רשי זה דיוק, ברמב״ם, ביחס לקריאת שמע, קריאת שמע, הדברים מפורשים. שכן, אחרי שהרמב״ם כותב את הפטור, בהלכה זין הרמב״ם כותב, כל מי שהוא פטור מלקרוא קריאת שמע, שזה כל מי שנזכר עד עכשיו בפרק הזה, אם רצה להחמיר על עצמו לקרות, קורא, והוא שתהיה דעתו מיושבת עליו. כלומר, זה לא בחינם, יש ממך דרישה, אבל הרמב״ם מאפשר לקרוא, מפורש ברמב״ם, זה מפורש, שמי שמיתו מוטל לפניו יכול לקרוא קריאת שמע. וזה ברור, אם הפטור הוא כי אתה טרוד בכוונה, או תקרא לזה בלשון רש"י, כמו חתן, בסדר? אז מצידי עושה כמצווה פטור מן המצווה, כן? תקרא לזה ככה, אז אם אתה רוצה לקיים, אתה יכול. לעומת זאת, הירושלמי, ובעקבות הירושלמי המון ראשונים מכניסים את זה לתוך הבבלי, לתוך המשנה כבר, לתוך הסוגיה, כן? הירושלמי לוקח אותנו למחוז שונה לחלוטין, שהוא לאמיתו של דבר מחוז מאוד מאוד שונה מחתן. בעצם הירושלמי, אפשר להגיד בגדול, לוקח את פטור מי שמיתו מוטל לפניו, הוא מתלבט האם ללמוד אותו במסגרת כל חטיבת הפטורים כמו שעשינו עד עכשיו, זו אופציה אחת שהירושלמי מעלה, או שמה ללמוד אותו באופן עצמאי, כן, לתת לו פשר או משמעות אחרים. וזה אני קורא את ה...
באמת יש קשר בין החתן והמתור מוטל לפניו, למה לחתן יש פטור רק מקריאת שמה ולאבל ולמתור מוטל לפניו אפילו לפי המשנה הכי ראשונה שיש לו גם את תפילה גם
קריאת שמה? אז מהר מדביא, עוד פעם, כן,
שחתן יש לו פטור רק מקריאת שמה, אבל מי שמור מתור מוטל לפניו יש לו פטור גם שמה, גם תפילין וגם תפילה.
אני מתפלא עליך נורא, בא לי להרביץ לך. מתי, על איזה קריאת שמה מדובר עם החתן?
לילה.
תקרא. אני קורא את המשנה, בסדר? אני קורא, בסדר? אומרת המשנה שם, חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון. זה כתוב. אתה צודק, חנן, שיות וכתוב במשנה עד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה, אז יש להניח...
שיהיה גם בבוקר.
אני לא יודע, לא בטוח. הבוקר לא מיועד. אני לא יודע. לא יודע, אתה יודע מה? אבל המשנה דיברה לילה. בסדר? אז... זה עונה? אבל מתי קוברים את המת? רק בירושלים קוברים את המת ב-12 בלילה. תמיד אני מזדעזע מהלוויות האלה. הולכים להם עם הששיות האלה, כאילו, זה נורא, כאילו. אבל הם עושים את זה, בסדר? אבל לוויה הוא ביום, אז תפילה, אז מדברים על קריאת שמע ותפילים. ממש, זה כמו כפפה על היד הכל, כן? אבל הסוגיית הירושלמי, אני אתחיל מדברי רבי בון. מביא מקור אחר, אמר רבי בון, כתיב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימים שאתה עוסק בהן בחיים ולא ימים שאתה עוסק בהן במתים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, איך מהפסוק הזה לומדים שהוא פטור, ממה הוא יהיה פטור על פי הפסוק הזה? מזכירת יציאת מצרים, שזה לכאורה לאיזה מצווה זה לוקח. יפה, אז איזה מצווה זה לוקח? לקריאת שמע.
לקריאת
שמע
הוא
כבר מאוחר
יותר, לא?
תראו, הנושא של למה, איך פרשת ויומר הופך להיות חלק מקריאת שמע, אני אתן לזה מבזק קצר. קודם כל זה מוזר שויומר חלק מקריאת שמע. אני אסביר לכם למה. שכן, איך החכמים קבעו את הפרשיות של שמע? אז יש להם אותה מתודה במזוזה ואותה מתודה בתפילין. אנחנו יודעים מה המתודה שלהם. כשהתורה מצווה על תפילין, על מזוזה או על דיברת בם, אותם פרשיות שבהם מופיע הציווי, אז הם כלולים בתוך המצווה הזאת, כן? למשל, אמנם ארבעת פרשיות התפילין, איך הם נבחרו? כי בארבעת הפרשיות האלה כתוב את מצוות התפילין. למה למזוזה יש רק שתי פרשיות? כי מצוות מזוזה מופיעה רק רק משתיים, כי למי שלא יודע, תפילין מורכבות לא מארבע פרשיות, משתי חטיבות של שתי פרשיות, חטיבה אחת של שמות, חטיבה אחת של דברים, ומזוזה זה רק חטיבה דברים. בסדר? לפי זה, מי אמורות להיות הפרשיות של קריאת שמע? שמע והיה עם שמע, כי רק בהם כתוב, שוכבך ובקומך. לעומת זאת, ויומר, איך בכלל הוא מגיע? אז קודם כל אני אגיד למען מי שזה ירגיע אותו, באמת זה לא חלק מקריאת שמע, שכן, בדין המשנה ברור שלא אומרים ויומר בלילה, רק ביום. אז הוא לא באמת אינטגרלי מקריאת שמע. עכשיו, איך ביום הגיעו לויומר? אני אגיד מה שלי נראה, יש כמה אופציות, ויכול להיות שזה צירוף של כולם, יכול להיות שיש פה גם תפיסות שונות. נראה לי שהתפיסה הכי סבירה יושבת על ספרי שאומר ככה, והיה לכם את ציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, זו קריאת שמע. אומרים מאוד מאוד פשוטות בעולם של חז"ל, כשזוכרים משהו, איך מקבלים מצוות זכירה? על ידי זה שמה עושים? שומרים את הפרשה, כמו פרשת זכור. איך מקיימים פרשת זכור? אומרים, קוראים את פרשת זכור. איך מקיימים את זכור את יום השבת לקדשו? אז מה אומרת הברייתא בפסחים? שקוראים, שמה עושים? על ידי דיבור. כל כך זה מתחיל על ידי דיבור, שאתה מכאן אמרו וקדשים על היין מכניסתו. אז היות בפרשת ויומר כתוב שביום אתה מתלבש ואתה זוכר, ואיך אתה זוכר? אתה קורא את פרשת ויומר. אבל פרשת ויומר יש בה גם זכירת יציאת מצרים, אבל מי שמסתכל בפשוטי התנאים זה נראה שאיך באמת מקיימים סחירת יציאת מצרים עלי בדתנאים בברכת גאולה. שם כמה מדברים, התנאים לא מדברים על ויומר אמרו אותו בשביל סחירת יציאת מצרים. אני יכול להגיד שאחרי התהליך שויומר הפך להיות חלק בקריאת שמה, אבל אתה שואל את עצמך, גבל, ריבונו של עולם, למה אומרים ויומר בלילה? הרי ציצית לא נוהגת בלילה. התשובה היא בגלל סחירת יציאת מצרים, וככה זה נאמר ברמב״ם. ברמב״ם כתוב בצורה מפורשת שפרשת ויומר נאמרת כלזכור יציאת מצרים. עכשיו גם בבבלי יש כבר ברייטה שהיא אומרת יש שש סיבות להגיד פרשת ויומר, זכרת יציאת מצרים הוא אחד מהם. כלומר, אני לא חושב שזה דומיננטי, אבל הוא מצטרף. או מילים אחרות שאומרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימים שאתה עסוק בהם בחיים, יכול להיות שזה רומז פשוט לפרשת ויומר, או ממילא זה בעצם הוא לוקח אותי למי? לקריאת שמה. ואולי נאמר פה פטור בקריאת שמה סביב הפסוק הזה. זה כמעט ברור שהראשונים על אתר בברכות שאוהבים מאוד לצטט את הירושלמי הזה, הוא לוקח את הכל לכיוון אחר, כן? הראשונים שהם מאוד אוהבים לצטט, הם לא חושבים שזה משהו ספציפי על קריאת שמה, הם ככל הנראה רואים בזה כלל כללי על מצוות, כן? כלומר התוספות אומרים בירושלמי מפרש טיימה, האמת היא אנחנו לא יודעים, בתוספות אין דרך לדעת אם זה עובר את קריאת שמה. אבל בוא נגיד ככה, הסבר שאוהבים לתת לירושלמי הזה במין הסערה, סבי הרב כתב לזה קצת, שהאדם שמתו מוטל לפניו הוא מתאר אותו כמו עונן, רק שתדעו. כלומר, מה שאני בעצם מנסה לומר זה את הדבר הבא. אם תיארתי קודם, זה נראה לי יסוד מוסד להבין את הכל, שיש הבדל בין עונן לבין מתו מוטל לפניו. הטעם שתיארתי על עכשיו, שנראה לי פשוטם של דברים במשניות, הוא יושב חזק מאוד על מתו מוטל לפניו, כמו אברהם ומשרה. הוא יושב עליו לגמרי. אתה מלא בטרדות, אתה צריך לקבור, אתה עכשיו בדיוק יכול לעשות מדיטציה, קצת קשה לך, כן? להעביר את זה לימים שאתה עוסק בכם, הרב מדבר שם במין הסערה, כשהוא עושה לתאר כאילו את הפסיכולוגיה של העבר, אתה בהלם, אתה, יש בך כעס על המוות, אתה מפוחד, אתה מרגיש ניכור מהקדוש ברוך הוא, אז מה אתה לא יכול לעשות? לקיים את מצוותיו, כאילו ההלכה גם מכירה בתגובה הפסיכולוגית הזאת. כל הדברים האלה, לפחות איך שהוא מתאר אותם, הם ממש תיאורי העניינות. כלומר, כשאתה לוקח את מה שתואר קודם בשם, מי ראינו את זה בפירוש של התורה? חזקו, אני לא זוכר מי. שלמה לא אכלתי ועוני ממנו? מה? הקנאתי. למה לא אכלתי ועוני ממנו? כי את הקודשים צריכים לאכול בשמחה. הם בעצם, מה שהם עושים זה, כלומר, המהלך הזה ש... תואר פה שהעונן הופך להיות השם של מתו מוטל לפניו, יש פה את ההתחלה של זה. אני לא בטוח בתוך הירושלמי עצמו, אני באמת אומר לכם, הפסוק לא מצליח ללמד לפי מיטב הבנתי הפטור מכל המצוות. אני אגיד בצורה הבאה, מה שהרב מתאר את כל חוויית העניינות היא הרבה מעבר לקריאת שמה. זה בכלל על כל הקשרים שלכם קודש הבריחו, כן, ככה, אני אביא את זה, אני אקריא לכם את זה פעם. זה הרבה מעבר, כן? אני לא בטוח שבירושלמי זה ככה. אבל ההסברים האלו, האימות שלו וההכלה שלו על הפטור מכל המצוות, הוא בעצם לוקח את האנינות, את חוויית האנינות של הצער, ואומר, אז אתה פטור ממצוות. הפטור ממצוות לא קשור בתרדה, הפטור ממצוות לא קשור במיתו מוטל לפניו, הוא קשור בצער העמוק, בהלם הזה, שהפצע פתוח, כן? עכשיו הירושלמי ממשיך ואומר, תנה אם רצה להחמיר על עצמו, אין שומעים לו. למה? הירושלמי מתלבט. ופה יש חמש חקירה, מפני כבודו של מת או משום שאין לו מי שישא מסור. בוא נאמר את זה בצורה הבאה, מי שאין לו מי שישא מסור קרוב יותר לאיזה כיוון? שתואר עד עכשיו הוא הכיוון של עתיר דדי מצווה. אמנם נכון הדבר שהרמב"ם מתאר קושי להתרכז, אבל זה לא רחוק שזה מה שמעסיק אותך, כן? זה מה שמעסיק אותך, כאילו הכפתור של הכפות, זוכרים? להתקשר, אני בכל המועד נפטר החותן, הוא גם גר בנתניה, צריך להתקשר להודיע לזה, להודיע לזה, כאילו בזה אתה עסוק, כן? זה נקרא מי שישא מסור. אבל מול זה הירושלמי מעמיד דבר אחר, בוא קצת גם נחדד אותו אחרי שנקרא את הירושלמי, שנקרא מפני כבודו של מת. זה כבוד למת שאתה לא מקיים מצוות. לא בגלל שאתה תרוד במשהו, יכול להיות שאתה תרוד בכלום, או נאמר בשפה אחרת, אם הבעיה היא שאתה תרוד, אם אתה מצליח להיות לא תרוד, אז מצוין, אז תקרא קריאת שמע. אז הרוצה להחמיר על עצמו שומעים לו, בבקשה. ממש כמו מי? כמו חתן. ממש אותו, גם הביטוי להחמיר על עצמו, זה מילה במילה הביטוי שהופיע שם. לא, שם כתוב כל הרוצה לטעול את השם, נכון? השנייה. היי הביטוי שם במשנה. לא, במשנה עצמה, לא ברשב"ג. לא, רק, לא כתוב להחמיר, רק אם רצה לקרות קורות. בסדר. אבל זה אותו סדר יום. אם אני מדבר על כבודו של מת, אני כבר הולך למקום אחר. אני אומר את האמת, אני לא 100% בטוח שכבודו של מת זהה לגמרי, מה שכפי דקה תיארתי לכם בשם הרב, על ימים שאתה עוסק במתים. יש לי הרבה פיקפוקים עם הדברים האלה של הרב נכונים, לא רק כי הוא מערבב להתעניינות עם מתום אותה לפניו, אלא אני אומר את זה ממקום אחר לגמרי. מה?
מה שהמן כותב, שאולי זה יבוא לפקוע בטיפול של מת עצמו. כבודו של מת זה לא עצם זה גם החשש שלו, זה לא מכובד למת, שמקום לצטק בו יבוא לצטק בקשר מהלכונים לצטות אחרות. ובזה זה יהיה פגיע בעצם
כן, אבל אז אתה אומר את הדבר, בוא נקשיב למה ששימון אומר. שימון אומר, תראו, האמת היא שגם כבודו של מת זה דומה לאין לו מי שישא מסור. רק למרות שאתה אומר לעצמך שיש לך, אנחנו מפחדים שהלהיטות שלך לקיים מצוות תגרום לך בקלות יתר להגיד שיש לך מי שיחליף אותך, והאמת היא שזה זה לא נכון. אז אם אומרים לך אסור לך להחמיר על עצמך, אז מה אני יכול לומר? להיות בטוח שלא תעגל פינות, כן? יכול להיות, אבל יכול להיות שצריך לחשוב על, על, על קו נוסף, והוא חוזר במידה מסוימת את הקו הזה לדברים שראינו ברמב״ם בשעתו עלה איתמה. אני זוכר את החידוש של הרמב״ם שהכהן חייב להתאמה, אבל זה מהווה ביטוי של אבלות רק עם ה... רק עם ה... בדרך כלל אסור לך להתאמה, ולכן כהנות שבדרך כלל לא מוזרות על שלא להתאמה, זה לא מבטא את האבלות. או, מה בעצם הרמב״ם אומר? ומה אני מבטא את אבלותי? וזה שאני מחלל את כהונתי. באופן דומה, אנחנו יכולים לומר גם כאן, שמה מביע את האבלות שלי? העובדה שאני מחלל את מצוותי כביכול. אני אגיד את זה עכשיו בצורה קצת אחרת. יש דיון שלם, אני מניח שעוד נראה את הדברים בפנים, אני רק אזכיר את קיום הבעיה. האם, זה מופיע בראש הדיונים האלה, גם בתשובות, גם בלכות הראש, יש גם סתירה בין הדברים. אבל אם אדם שהיה מתום אותה לפניו, ולא קיים מצוות, האם הוא צריך לעשות תשלומים למחרת? בואו, אני אביא לכם את הדוגמה. מת, ו... אדם היה מתום אותה לפניו במוצאי שבת, והוא לא יפעל ערבית, אין למחרת בבוקר, אחרי שקברו אותו, האם הוא צריך להתפעל תשלומים? וזה, יש גם דיון על הבדלה, אולי הבדלה שונה, כי אולי הזמן של הבדלה הוא לא מוצאי שבת, אלא הוא, כל השבוע, הוא עד יום רביעי שלישי, אז אולי הבדלה שונה. ואני זוכר פעם שמעתי שיעור כשלמדתי אצל הרב, והוא התבטא סביב אותם דעות, וככה נפסק, שהוא לא אומר תשלומים, לא מתפעל תשלומים, אבל למה? הרי לכאורה הוא הפסיד תפילה באונס, נכון? אז החלק מהראשונים, כאילו בראש הוא מתבטא, כי תשלומים זה כשאתה חייב, ואתה היית אנוס או שכחת, המתום אותה לפניו לא חייב בכלל. אז לכן לא שייך תשלומים. הרב מתבטא קצת אחרת. זה גם מי שקרא את השיעור קצת על אבלות, כבר פגש את האבוסים. הרב אמר שיש קיום באבלות לא לקיים מצוות. כשאתה לא מקיים מצווה, בזה מה אתה עושה? אתה מביע את אבלותך, אתה מפגין אותו. אם אתה תתפלל תשלומין, אז מה אתה בעצם תעשה? אתה בעצם למפריע, אתה יתברר שזה שלא התפללת זה לא היה מבע של אבלות, זה פשוט היה כמו אחד ששכח. כלומר, עד רבה הזעקה הזאת, אני לא מקיים היום מצוות, כן? ואני גם לא משלים, כן? כלומר, זה... זה חור שחור. עכשיו, למה זה חור שחור? אז הרב יכול להגיד, ויש את הבצער, אתה יכול להגיד, כי זה מראה כבוד למת. כמו שהכהן מפגין את אבלותו, הוא מקיים את קיום האבלות שהוא נטמע, אתה לא מתפלל. זה מה שאתה עושה, כן? אז אם ככה דבר, זה סוג של כבודו של מת, אבל זה ודאי לוקח אותו, וזה שונה ממה שאמרת, שמעון, בין אם אוהבים את הניסוח הקיצוני הזה, בין אם פחות לקיצוני שיהיה, הוא בא ואומר, זה לא בגלל שאתה טרוד פיזית או טכנית, כי אתה לא יכול, כן, כי השלך להתרכז, אלא כי אתה אחר מכל האנשים, אתה צריך לבטא את כבודו של המת, כן?
למה זה קשור דווקא לכבודו של המת?
לא הבנתי. למה זה לא יהיה יום שלם כמו קודשים? זה אני לא יודע. אני שאלת השאלה שלך בצורה אחרת, אם תרשה לי. כל עוד יש למה, כל עוד היינו בקו של שיסה מסור או התרוד וכו', אתה מבין למה זה נגמר בקבורה. וברגע, בין אם אתה חושב שהרבבנו את העניינות עם התאומות, בין אם אתה חושב שלא הרבבנו, כל הסבר שהולך לכיוון כבודו של מת, תסביר לי למה זה ייגמר בקבורה, למה שלא יהיה כמו העניינות יום שלם, כן? הכי קרוב שאני יכול להגיד הוא שיש משהו שמשתנה בקבורה מעבר לעניין אם אתה תרוד או לא. כלומר, מצד אחד, ברור שאם הכל הולך על תרדה, ברגע שהוא נגבר, אין תרדה. כאילו, אני יכול להוסיף, מי שנפטר לו קרוב, שגם היה מאוד חולה לפני כן, וטיפלו בו הרבה. כאילו, החיים שלך סבבו סביב השאלה איך מטפלים, איך מבקרים אותו בבית חולים, או בבית, איך דואגים לו, ואיך זה, ומבקרים אותו כל יום. פתאום הוא מת, וואו, מתפנה לך ביומן, חבל להגיד כמה זמן, כן? כאילו, זה מעבר שקורה אחרי הקבורה, הוא לא קורה בלילה. כלומר, עד הקבורה אתה ממשיך את השטנץ, את השוונג הזה שטיפלת בו וטיפלת בו, פתאום אתה חוזר הבית, אז זהו, הוא לא נמצא. זה אחד מהדברים הכי מוזרים שיש, כן? המיטה שלו ריקה, והוא לא נמצא, ואתה, מה יש לך לעשות? לא שבת על הרצפה, שבואו ויגידו לך שאנחנו אוהבנו אותו ומצטערים שהוא מת, כן? זה מעבר מאוד גדול בעולם התרדה. אבל גם לא רק בעולם התרדה, יש משהו שהמת לפניך. כלומר, אם נלך לרגע לתחילת הברייתא בשמחות, בעצם הברייתא בשמחות בגדול מכילה בתוכה את שני היסודות. כלומר, עד שאנחנו מתארים פה יסוד אחד תרדה, יסוד שני הוא כבודו של מת, האמת היא שזה נמצא בברייתא. קודם כל הביטוי מתו מוטל עליו, קודם כל איפה מושך יותר, שקודם הזכרתי בברייתא בשמחות, לאיפה זה לוקח יותר? זה תרדה, זה מוטל עליך. אבל אם אני חושב, האיסור לאכול בפני מת, זה קשור בתרדה? זה קשור בפוך, איזה תרדה זה? אתה עומד בבית, זה הבית שלך גם כן, מה אומרים לך? אסור לך לאכול בבית, לך למקום אחר. זה לא קשור לתרדה, למה זה קשור? לכבודו של מת. אני אגיד זה בצורה הכי פשוטה, שוכב שם על הרצפה בסלון בן אדם, אתה אוכל סנדוויץ' מולו, כן? זה עכשיו, מי שרוצה, זה לא רחוק, ללכת להמשך הסוגיה בבבלי בדף י"ח, כשהבבלי אומר אסור לעשות מצוות מול מת, לא עגל הרש. אתה, המת כאילו נוכח, אבל הוא נוכח כמת. אתה, ההתנהגות שלך נמדדת בשאלה איך אתה מתייחס אליו. עכשיו, אחרי שהוא נקבר, אתה יודע מה קורה? הוא לא פה. כאילו, אני אגיד, הוא הגיע למקום מנוחתו, כן? הוא לא נמצא. כלומר, זה לא רק שהתירדה נגמרת. אתה כבר לא, העניין של הפער בין החי לבין המת. לא נמצא. עכשיו החיים מתעסקים אחד עם עצמם. החי צריך לאבד את הרגשות שלו, כמו אני אגיד בצורה הבאה, הצער שלך נמדד בחטיבות זמן מעגליות, הצער שלך יהיה עד סוף היום. אבל אם אתה פוגע באמת, שאתה מראה התנהגות אדישה, שאתה עושה דברים מולו שמפגינים את היותו מת, כן? זה רק כשהוא נמצא, כלומר מתו מוטל לפניו, זה ממש זה יושב בדיון של תחילת סוגיית הבבלי. מה הבבלי בעצם שאל את עצמו? האם הכוונה שאתה לפניו, האם הכוונה תירוץ הבבלי בסופו של דבר, תירוץ רבש, מה רבש יתרץ? בעצם מה שהבבלי כמעט עושה זה, הבבלי בעצם לקח את המשנה ופרק אותו לשניים. שהוא אמר מה זה מתו מוטל לפניו, הוא כן ראה, גם הבבלי אולי ראה לנגד עיניו איזה מונח, משהו שדומה לכבוד המת של של הירושלמי, הוא ראה משהו כזה. מצד שני, כשהבבלי קורא את פרטי הדינים, נכון? מה הבבלי מגלה? שהדינים האלה לא כולם מתאימים, דווקא כשהוא לפניך, הם יותר מתאימים למוטל עליך. יש פה איזה מתח מסוים בין רציונל מוטל לפניך לבין מוטל עליך, לבין ההטרדות, לבין
כבוד המת.
עכשיו, הבבלי לא שם על השולחן את הטרמינולוגיה הזאת, כן? אבל אני חוזר, הברייתא הזאת, תחילתה, אל תאכל לפני המת, כן? וזה אומר שיש הגדרה מסוימת למתו המוטל לפניך, כשאתה נמצא באותו חדר איתו, כמו שהאיסור לקיים מצוות, רק בתוך בית הקברות, כן? אז היסוד הזה שנקרא כבודו של מת נמצא, מה שאנחנו בכלל לא יודעים בבבלי, וזה, האם זה גם היסוד של החצי השני של הברייתא, או בלשון אחרת, האם הסיבה שאתה, מה? תעזור לי, פטור ממצוות מסוימות או כולם, בסדר? הוא גם בגלל כבודו של מת, או אולי הוא בגלל סיבה אחרת, או לשון אחרת, יש פה שני דינים או דין אחד. אבל זה ברור בברייתא של מסכת שמחות, שיסוד כבוד המת נמצא ברקע, הוא רק לא נמצא כהסבר לפטור ממצוות. עכשיו, מה בעצם ניקח עושה הירושלמי? הוא בעצם שואל את עצמו, האם ניקח, סליחה? האם ניקח את כבודו של מת ונעביר אותו גם לתחום המצוות ונגיד אם רצה להחמיר על עצמו אין שומעים לו אפילו באיזה מקרה שיש לו מי שישא מסור, כלומר אם אין לו מי שישא מסור אז לכולי על מה אסור להחמיר ולקיים את המצוות, אבל אם יש מי שישא מסור אפילו אם תמה מפני כבודו של מת שנייה, אני צריך לפתוח את הברייתא בשמחות.
להלכה,
אם אתה צודק, אתה צודק. אני כל הזמן אומר ברייתא בשמחות של הברייתא בבבלי. אתה צודק, אבל בוא נעשה את ההפרדה ביניהם. כן, תודה על התיקון. בברייתא בבבלי לא מופיע ביטויים לכבודו של מת. אבל כשאתה מנתח ואתה מקשיב לדין הראשון, הדין הראשון הוא לא יכול להיות מוסבר בצורה אחרת, כן? השמחות פה, הוא מדבר בשפה של הירושלמי, עכשיו אני חוזר לשאלה, היא לא פתורה אצלי עדיין. מי לקח ממי? כלומר, הבבלי,
הביבון לא אמר את זה, מה שאנחנו,
לא, אני אומר, אבל המסכת שמחות מצטטת הירושלמי? אם זה ככה, אז אני חושב שזה ככה. בסדר. העריכה שלו מאה תשיעית. עכשיו, לך תדע מאיפה זה לקוח, כן? לא יודעים יותר מידע על המסכת הזאת, כן? אני חוזר לשאלה של כל המסכתות הקטנות. יש שם חומרים, חומרי גלם תנאים, אבל העריכה היא מאוחרת. עכשיו, יש שם גם הספחה מול נספחים כאלה, של כל מיני רבדי מקורות מאוחרים יותר. לך תדע מאיפה זה לקוח, כן? אבל ודאי הרעיון של כבודו של מת, הוא נמצא באיסור לאכול לפניו. זה פשיטה הדבר הזה, כן? ודאי, השאלה אם זה ההסבר גם של ההמשך, שהוא לא מקיים מצוות, כן? עכשיו, כאן הירושלמי ממשיך ושואל, והתנאי פטור מנטילת לולב. ומה כמובן השאלה, לא קוברים במועד, ועדיין ביום טוב ראשון, ולכן היות ולא קוברים, סימן שמה, שזה בני כבודו של מת. במילים אחרות, הירושלמי פה מציף את השאלה, והתוספות יאירו שזה לכאורה מניגוד לברייתת כזה יותר מעכשיו ברייתת הבבלי, כן? אבל מה אומרת הברייתה בבבלי? שבשבת הוא כן מקיים מצוות, באיזה סיבה? שהוא לא יכול לקבור. אני פה מפורש, יש פטור אפילו, נדבר על זה ביום חמישי, בסדר? תיפטר בחול, ראשונים כולם מפרשים חול הכוונה, חול המועד, מפה דייקו שכנראה בחול המועד יש מיתו מוטל לפניו, בסדר? והתנאי פטור מתקיעת שופר, איתלך מימר בחול, לא ביום טוב, פה זה ברור יום טוב, ופה נותנים תשובה שגם בפעם הבאה, ומה עושים עם זה מול הברייתא, כן? כי פה עוברים מחול המועד ביום טוב עצמו, כן? אומרים לנו, אמר רבי חנינא, יש אפשרות להתעסק בצורכי המת אפילו ביום טוב עצמו, והוא שאם זקוקים נביא אהרון בתכריכים, מותר להחשיך על התחום, אז אתה יכול כבר ביום טוב להתחיל ללכת לאסוף התחום, כדי להכניס במוצאי יום טוב תכריכים וכו', ולכן ביום טוב עצמו אתה נחשב כמי שנושא מסוי. כן, אז זה הדיון היסודי בירושלמי,
כאמור, העמדה הזאת מאומצת על ידי המון המון ראשונים. כן, התוספות פה על אתר מצטטים את זה, ולכן לא רק שהם חולקים במפורש על ההסבר של רש"י על המשנה, אלא הם גם כותבים מפורש שאסור לברך אפילו אם הוא רוצה. כן, קוראים תוספות, מי הוא בירושלמי כאמר אם רצה להחמיר אין שומעים לו, וכך נראה לומר אינו מברך, אינו רשאי לברך. הוא מפרש בירושלמי למה, וכאמר מפני כבודו של נט, אינם מפני שאין לו מי שישא מסוי. ועד הירושלמי, התוספות נכנסים, אני דוחה את זה לפעם, ליום חמישי, כל הנושא של יום טוב וחול המועד ושבת ועוד נגיע. בסדר?
למה עומדים בשורה פתורים?
מה דעתך? הם עסוקים בניחום אבלים.
אני כבר אומר, זה לא עניין של מחשבה. לא תדע, זה כבוד האמת. אז מי יודע שזה חלק כבוד האמת?
מי שמלווה את האמת,
פה אתה מעלה שאלה טובה וחשובה, כן?
איך זה נכנס לסריה?
מה זה?
איך זה נכנס לסריה של המשנה?
כן. פה אתה שואל שאלה טובה, והוא שבמשנה ברור שזה מורחב גם לעוד דמויות, כן? ועוד לא דיברנו עליהם בכלל, כן? אם זה נראה לך חשוב או לעניין, אני מציע שגם את זה נתעסק קצת ביום חמישי, בסדר? כלומר, אני תכנתי לא כבר, אני אכנס לזה, אבל אם אתה מבקש, אתה מבקש? איך לפרש את דבריך? איך לפרש?
כן,
אבל... כדאי במקצת להתעסק. אני מציע שננסה לסכם את מה שראינו, אוקיי? מה פתחנו בהבחנה בין עונן לבין מתו מוטל לפניו. מקווה שההבחנה הזאת יושבת לכם טוב בראש, כן? העונן מבטא את הצער של האבל, הוא בא לידי ביטוי בהחסור אכילת קודשים, מתו מוטל לפניו, הוא רוכב על אברהם אבינו שהוא צריך לקבור את מתו. וסביב זה ראינו שהמשנה בברכות פרק ג' מתארת פטור מקריאת שמע ותפילין. בעריכות פה ניתחנו שיכול להיות שזה פטור ספציפי בקריאת שמע, בגלל כמו פטור חתן שקשור בשאלת הכוונה בקריאת שמע בתירדה. ראינו שזו גישת רש"י, זו עמדת הרמב״ם בברכות קריאת שמע. הנגזרת היא א' היקף הפטור ממצוות. לא פותרים מאכילת מצה בן אדם שיש לו תירדה, כן? והשאלה הזאת הייתה במפורש ברבנו יונה. הרמב״ם לא כתב בכל קריאת שמע שהוא חייב במצוות אחרות, אבל רבנו יונה כותב את זה במפורש, ומזה גם נגזרת השאלה אם הוא רוצה לקיים, האם הוא יכול ממש כמו חתם. כן, כנגד זה ראינו שבירושלמי יש דעה אחרת. האמת, בתוך הירושלמי עצמו לא ברור לי שגם הוא עובר את קריאת שמע, אני אומר את האמת, אבל זה נתפס ככה שהוא עובר. וכאן נוצר כיוון אחר לחלוטין, והוא כיוון של כבודו של מת, שממנו גם גזרו, זה פורש בירושלמי, שאפילו אם הוא רוצה לקיים, הוא לא יכול. כאן ניסינו להבין האם הדעה הזאת, האם היא בעצם מכניסה לתוך מיתו מוטל לפניו יסודות שראינו בעולם האנינות, האם היסוד הזה קיים באיסור האכילה לפני מת, והוא עובר גם, או השאלה היא האם להעביר אותו, כן? ובכל מקרה גם ניסינו להבין למה זמנו הוא רק עד שהוא נקבר ולא מעבר לזה, שגם ראינו פה תהליכים של איך, גם אם זה מדין תירדה, איך זה הורחב לכלל יותר גדול עושה קצת פטור מן המצווה, ואיך גם ידי הנוסח משתדרגים עם התפיסות, כן? כלומר מוסיפים כל מצוות האמורות בתורה, ראינו את זה במשנה, ברמב"ם ובבראשית רבה, כן? בסדר? עכשיו, מה שיש לנו פעם הבאה, אני מציע שנקרא עוד פעם, נקרא עכשיו כמו שצריך עוד כמה חלקים בברייתא, מה שאני קורא ברייתא הבבלי מול הירושלמי, מול מסכת צמחות, כן? שנבדוק קצת הנושא שעמיחי ביקש, ופה צריך להיכנס גם לעובי הקורה, לשאלה שראשונים פה דנים ביסודיות. זה בעצם סביב שאלה פשוטה, והיא מה נקרא שהמת מוטל לפניך. עד עכשיו עסקנו לא בשאלה מה נקרא שהמת מוטל לפניך, אלא עסקנו בשאלה מה יסוד הפטור. הרי אני רוצה שניקח את הירושלמי. הירושלמי אומר, אם יש מי שיישא את המסוי, אז אתה יכול להחמיר על עצמך. ומה המשמעות? שאתה עדיין מה? אתה עדיין פטור. ויש דיון שלם ששואלים מה נקרא שהוא מוטל לפניך. טוב, הקבורה, אבל האם יכול, אז הירושלמי מדבר על מסרו לכתפים או מסרו לרבים של מישהו אחר. בראשונים יש פה סיפורים בלי סוף על האמת בעיר אחרת, כן? אם יש קרובים אחרים שחייבים, כן? אז המקורות העיקריים פה על אתר, זה התוספות, יש בראש פה, הראש חולק על רבינו תם, הרמב"ן מסכם, אין ברמב"ן חידושים גדולים, כן? עכשיו, זה פחות או יותר המקורות לפעם הבאה, אני מניח שכדאי גם, לפחות אני אשתדל להציץ קצת בספרי ההלכה החדשים, כאילו, סיטואציות מודרניות שסביב הדבר הזה, ואז כמובן, השאלה שצריך לעבור אליה היא, שהיא חלק מזה, זה שבת. ולכאורה, למה שבת שונה? כי הוא כביכול לא מוטל עליך, אני אגיד כך, הוא מוטל לפניך או לא מוטל עליך בשבת, כן? אז זה, כבר הזכרתי את השאלה, זה מעסוק בשבת וכו'. אני לא מאמין שניכנס עכשיו לנושא האם מתאבלים בשבת, בסדר, זה מוקדם מדי, אבל כל זה לפעם הבאה. זה ייכנס, בסדר? אני אשתדל, לא יודע, בסדר? אתה רוצה שזה יהיה נושא עצמאי או...
שיש את הרשב"א.
נכון, אז דבר על הרשב"א, בסדר? יופי, תודה.